ביצה, דף למד וו, מתחילים בעזרת השם, דף למד הי, עמוד ב', שבע שורות מלמטה, במילה תנן. אברהם אבינו זכה בזכות נדירה מאוד. הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, ירד לעולם הזה ובא לבקר אותו בתוך האוהל. הוא זכה לקבל פני שכינה כפשוטו. יושב אברהם אבינו ומדבר כביכול עם הקדוש ברוך הוא, ולפתע הוא אומר לקדוש ברוך הוא, רק רגע, יש כאן אורחים, אני יוצא לקבל אותם, אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, אל נא תעבור מעל עבדך, תמתין לי כאן. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אצלך פה באוהל, אתה הולך לקיים מצוות הכנסת אורחים? לעזוב את הקדוש ברוך הוא כביכול באוהל וללכת? אומר רב יהודה בשם רב, למדנו מהפסוקים האלה בפרשת וירא את המעלה הגדולה של המצווה החביבה, מצוות הכנסת אורחים הביתה. להכניס אורחים לבית, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. מצוות הכנסת אורחים, אומר רבי יוחנן במסכת שבת, שם בדף קכ"ז, היא אחת המצוות שלא רק מקבלים עליה שכר בעולם הבא, אלא מקבלים עליה שכר גם בעולם הזה. אדם אוכל את הפירות של השכר בעולם הזה, ועיקר הקרן עוד ממתין, הקרן קיימת לו לעולם הבא. מה מצווה חשובה יותר? הכנסת אורחים, או להשכים לבוא ללמוד תורה בבית המדרש? את התשובה לשאלה הזאת, הגמרא מדייקת מהסוגיה שלפנינו. למדנו במשנה תנן, אדם שם פירות על הגג, הוא מסתכל בחלון, והנה הוא רואה עננים אפורים מתקרבים בהמוניהם. הקדוש ברוך הוא הולך לתת מתנה טובה, גשמי ברכה. פלאי פלאים. אבל כשהגשמים ירדו על גבי הפירות שבגג, הפירות עלולות להרכיב. וזה היום יום טוב. בעל הבית רוצה ללבוש את המעיל, לעלות לגג ולשלשל את הפירות לתוך הבית ולסגור את החלון. יום טוב. זה טרחה. האם מותר לשלשל את הפירות לתוך הבית? אז המשנה התירה. משילין פירות דרך ערובה ביום טוב. אם יש לך ערובה, פתח בגג, אתה יכול לגלגל את הפירות לתוך הבית. עד כמה? תשב עכשיו כל היום טוב רק לגלגל פירות לתוך הבית? איזה כמות התירו? אמר רבי זירא, אמר בשם רבי אסי. ואמרי לה, יש אומרים שאמר את זה רבי אסי, אמר את הדברים בשם רבי יוחנן. איזה כמות פירות אפשר לשלשל דרך הערובה? אותה כמות כאותה ששנינו במסכת שבת. יש לאדם אוצר של תבואה, והוא צריך את המקום. הוא רוצה לפנות בשבת החוצה את התבואה. מפנין 4 ו-5 קופות מן חביות של תבן ושל תבואה, אם הוא צריך את המקום. למה הוא צריך את המקום? אחת משתי סיבות לדוגמה. מפני האורחים, והוא הזמין האורחים ואין לו מקום לארח אותם, ולכן הוא רוצה לפנות מקום במחסן של התבועה. ומפני ביטול בית המדרש, יש לו ברוך השם הרבה תלמידים, והוא צריך מקום להושיב אותם שילמדו תורה, הוא מפנה מקום במחסן. כמה הכמות שמותר לפנות? 4 ו-5 חביות. אז אותו דבר, גם כאן אצלנו, 4 ו-5 חביות, קופות, עוד אפשר לפנות מהגג. יותר מזה, זה כבר טרחה גדולה מדי. כמו שאתה רואה שהתירו לטרוח את הטרחה של 4 ו-5 קופות בשבת לצורך מצווה, ככה גם נתיר לפנות 4 ו-5 קופות, שלא יהיה הפסד של הפירות האלה, להכניס אותם מהגג לתוך הבית. אומר רבי יוחנן במסכת שבת על המשנה הזאת, ראית איזה השוואה? לאיזה צורך אתה מפנה את הקופות? להכנסת אורחים שלא יהיה ביטול בית המדרש, השכמת בית המדרש. זאת אומרת, שמצוות הכנסת אורחים גדולה כמו השכמת בית המדרש, אומר עבדי ממן הארדיה, אני מדייק יותר מזה, תראה את מי הקדימו. קודם כותבים מצוות הכנסת אורחים ורק אחר כך מצוות השכמת בית המדרש, כי גדולה הכנסת אורחים יותר מהשכמת בית המדרש. בכל אופן, הגמרא רוצה להוכיח שהכמות שמותר להוריד מהגג דרך הערובה, הכמות של הפירות שאפשר להוריד דרך הגג, דרך הערובה לתוך הבית, זה 4 ו-5 קופות. מאיפה לוקחים את הכמות הזאת? מהפינוי של המחסן לצורך הכנסת אורחים ושלא יהיה ביטול בית המדרש. דוחה הגמרא, זה לא הוכחה, ואני אדחה את זה ב3 אפשרויות. אפשרות ראשונה ודילמה, שאני הטעם במסכת שבת, שהתירו לפנות 5 קופות, דיקה, ביטול בית המדרש, לכן התירו אפילו 5 קופות, בשביל שיהיה מקום להכנסת אורחים, לכן התירו אפילו 5 קופות, אבל הכה במשנה שלנו, דלקה ביטול בית המדרש. בסך הכל מדובר פה על הפסד של הפירות שלא יהיה. אולי לא יתירו כל כך הרבה. אי נמי, עוד הבדל, עוד אפשרות. הטעם, אתה יודע למה יתירו לפנות בשביל האורחים, בשביל ביטול בית המדרש? למה יתירו שם רק 4 ו-5 קופות? למה יתירו בכלל, לפנות שם כל כך הרבה? משום דשבת חמירה, שבת, אדם שמחלל שבת, הוא יודע שהוא עושה מעשה מאוד 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 חמור. הוא יכול להגיע לכזה עונש, אפילו של סקילה, אם הוא יעבור על כל המוקשים. הוא גם יעשה את זה בכוונה, גם יהיו עדים קשרים שיעידו בו, וגם יתרו בו מראש. חילול שבת זה דבר שחמור מאוד בעיני אנשים. אז גם אם אתה תתיר לבן אדם לפנות 4 או 5 קופות, אולי יבוא לחלל שבת. אבל יום טוב, דקיל, יותר קל משבת. קודם כל, העונש הכי חמור שאתה יכול להגיע אליו ביום טוב חלילה, זה מלכות. ויש כל מיני איסורים שביום טוב לא אסרו אותם, כמו למשל לבשל לצורך אוכל נפש וכדומה. ומכיוון שזה קל, אתה לזלזול לבי. אם אתה תתיר לפנות כל כך הרבה כלים מהגג, 4 ו-5 קופות, יבוא לזלזל, אז אולי כלל או כלל לא נתיר כל כך הרבה קופות לפנות, אלא רק פחות מזה. אפשרות שלישית, הנה מלידך גיסה, אולי נאמר בדיוק להפך. הטעם שאמרנו שאפשר לפנות בשבת 4 או 5 קופות בשביל הכנסת אורחים וביטול בית המדרש, היינו תמה שאפשר כל כך מעט ולא יותר, מה יקרה הכי הרבה אם הפירות תישארו שם בתוך המחסן? ולא יהיה הכנסת אורחים, האורחים יבואו להתארח אצל השכנים, ביטול בית המדרש, ילמדו תורה בחוץ. דלקה הפסד ממון, אבל אדם לא מפסיד בזה שהתבואה נמצאת במחסן. אדרבה, שם היא שמורה יותר. אבל הכה במשנה, אולי נתיר לפנות מהגג יותר מ4 או 5 קופות. כי אם יישארו על הגג ועוד מעט ירד גשם והפירות ירכיבו, איקה הפסד ממון. אז אולי אפילו טוב הנמי, אולי נתיר לפנות אפילו יותר מ4 ו-5 קופות. אז אם כן, אי אפשר להשוות בין הדין של לפנות מהגג את הפירות מפני הגשמים, לבין הדין כמה שאפשר לפנות מהמחסן כדי להכניס שם אורחים או משום ביטול בית המדרש. השוואה השנייה שהגמרא רוצה להשוות בין היתר לפנות בשבת את המחסן לפנות ממנו כמה קופות, כדי שיוכלו להכניס אורחים ושלא יתבטל בית המדרש, לבין לפנות את הגג, להוריד את הפירות דרך הארובה, כדי שהגשמים לא ירכיבו את הפירות. הטעם תנן, במסכת שבת, שנינו משנה, שאומנם מותר לפנות 4-5 קופות מהאוצר, אבל לא יפנה את כל האוצר. ואמר שמואל מאי, אבל לא את האוצר, אבל לא יגמור לפנות את האוצר כולו, כי כל זמן שבאוצר יש תבואה, תבן, זה לא מפריע לאף אחד איך הרצפה שם נראית. מחסן. מחסן לא חייב להיות רצפה ישרה. אבל ברגע שאתה מפנה את כל המחסן, הכל פתוח, אז שמים לב לכל הגומות שיש שם במחסן, וחוששים דילמה, עתה להשבו את אותם גומות. הוא יבוא ליישר אותם ולעבור משום מלאכת בונה. נשאלת השאלה, האם גם כאן יהיה אסור בשביל זה לפנות את כל הגג מהפירות? החמי, הטעם הוא בשבת, שהאיסור מלאכה חמור יותר, אפשר להיות חייבים גם סקילה, לכן אסור שום דחמיר. אבל יום טוב, שאיסור מלאכה בו דקיל, זה בסך הכל חיוב מלכות. אולי שפיר דמי יהיה מותר לפנות את כל הגג. עוד דילמה מצד שני בדיוק להפך. אתם, דאיקה ביטול בית המדרש, אמרת לו. שם, מה הסיבה שמפנים את המחסן? כדי שיוכלו ללמוד תורה במחסן ההוא, כדי שיוכלו לקיים מצוות הכנסת אורחים. בכל זאת, אתה אומר, 4-5 קופות בלבד, אל תפנה לי בבקשה את כל האוצר. אחה? להכניס את הפירות מהגג לתוך הבית? דאיקה ביטול בית המדרש. לא ילמדו פחות בגלל שהפירות יהיו על הגג. אולי נאמר, לא כל שכן שנאסור לפנות את כל הגג, יצטרכו להשאיר שם פירות. אז אם כן, אי אפשר להשוות בין הפינוי שמפנים את המחסן לבין הפינוי שמפנים את הגג. לעניין זה ש... את כל המחסן אסור לפנות, אלא חייבים להשאיר שם קצת פירות. השוואה השלישית שמנסים להשוות בין פינוי הגג לפינוי המחסן. והכה, לעניין פינוי הגג תנן, משילין פירות דרך הערובה של גג אחד ביום טוב. יש לו גג, יש עליו פירות, הוא מוריד את הפירות דרך הערובה לתוך הבית. ואמר רב נחמן, לא שנו שמותר, אלא כשהערובה בתוך אותו הגג. אבל אם בגג שם מונחים הפירות, אין ערובה. והוא רוצה לפנות את הפירות לגג אחר, ומשם לשלשל אותו דרך הערובה לתוך הבית. מגג לגג לא. שם לא יתירו כל כך הרבה לתרוח. אפילו שיכול להיות כאן הפסד. ותעניינה מיחי, באמת גם הברייתא זה כתוב הדין הזה. אין מטלטלין מגג לגג. את הפירות, ואפילו כשזה גגותיהם שווים. אותו גובה, וזה לא תרחה להעלות את הפירות אל הגג השני. בכל זאת זה אסור. נשאלת השאלה, הטעם, מהי? האם מותר בשבת לפנות תבואה מבית לבית? החעודה אסור, אולי נאמר, כן לא גורסים כל שכן שבת דחמירא או דילמה, לפי המהרש"ל, אלא מה כן? אחא הוא דאסור משום יום טוב דקיל, ואתה לזלזולי בי. כאן, כשאתה בא לפנות את הפירות מהגג דרך הערובה ביום טוב, אומרים לך, תראה, אנחנו מתירים לך עם הגבלה. אל תשכח, יום טוב זה יום שקל יותר החומרה של עשיית המלאכה ביום טוב. אז... אנחנו לא יכולים להתיר לך יותר מדי, כי אם אנחנו נתיר לך למשל לפנות את הפירות מגג לגג אחר ושם לשלשל דרך הערובה, אנשים יבואו לזלזל לגמרי ביום טוב. אבל שבת, שזה חמור יותר בעיני אנשים, תחמירה ולא אתה לזלזולי בה, אנשים לא יבואו לזלזל, גם אם תגיד שאפשר לפנות מבית לבית את המחסן, עדיין לא יבואו לזלזל, כי זה שבת, שבת חמורה בעיני אנשים. אז שפיר דמי, אולי יהיה מותר לפנות גם מבית לבית, החוצה. או דילמה, או שנאמר בדיוק להפך, מה הכה, פה, ביום טוב, למה אני מפנה את הגג מהפירות? כי עוד רגע ירד גשם וכל הפירות ירטבו וירכיבו. דאיקה הפסד פירות. בכל זאת אמרת לא לטלטל מגג אחד לגג אחר. אם אתה יכול באותו גג יש לך ערובה לפנות את כל הפירות לתוך הבית, טוב. לקחת אבל את הפירות לגג אחר ואם שם לפנות את זה לתוך הבית, זה לא. אפילו שיהיה פה הפסד של הפירות. הטעם. לפנות את המחסן רק בגלל שאתה צריך את המקום? דלק ההפסד פירות. אם הפירות יישארו במחסן, הם לא ייפסדו עד הרבה, הם יישמרו. לא כל שכן שנאסור לפנות מבית לבית אחר וכך להוציא החוצה. השוואה רביעית שהגמרא מנסה להשוות בין פינוי הגג לפינוי המחסן. החתניה, המשנה שלנו נשנתה ברייתא, שכל מה שהמשנה התירה לפנות פירות, זה רק אם יש לך חלון של ערובה בגג. אז אתה מגלגל את הפירות לתוך החלון וזה נכנס לתוך הבית. אבל אם יש גג שמסביבו יש מחיצות, ובמחיצה יש חלון על הקיר, ואתה רוצה דרך אותו חלון לשלשל את הפירות החוצה, זה אסור. כי בשביל להגיע אל החלון, אתה צריך להרים את הפירות ולזרוק, להשליך אותם לתוך החלון. זה כבר טרחה יתרה. לא ישלשלם בחבל, בחלונות. זה טורח להעלות את הפירות אל החלון ומשם לשלשל אותם. עוד הלכה. ולא יורידם מהגג דרך סולמות, דרך מדרגות, כי זה גם כן טרחה יתרה. זה נאמר כאן, לפנות פירות כדי שלא יהיה הפסד ביום טוב. הטעם מאי, לפנות את המחסן בשבת כדי שיהיה מקום פנוי בשביל ללמוד תורה ולהכניס אורחים, האם גם שם נאסור? מצד אחד אפשר לומר, הכה, ביום טוב הוא דאסור, אתה יודע למה החמירו? כי מה יקרה אם לא יפנו את הפירות? יהיה הפסד פירות, בסדר. אבל לא יהיה הפסד של לימוד תורה, ולא כביטול בית המדרש או הכנסת אורחים. אבל שבת, למה אתה מפנה? כי אם לא תפנה, דאיקה ביטול בית המדרש או שיהיה חסר מקום להכנסת אורחים. אולי יהיה מותר כן אפילו לפנות, להרים את הפירות אל החלון ומשם להשליך. שפיר דמי, עוד דילמה מצד שני אפשר לומר. אחה, דאיקה הפסד פירות, אפילו שזה מקום של הפסד פירות, שחכמים בדרך כלל הקלו בגזרות שהם אסרו, במקום שיש הפסד ממון, בכל זאת הם החמירו כאן. הטעם, שם לעניין לפנות את המחסן רק כדי שיהיה מקום פנוי, דלקה הפסד פירות, אם הם יישארו במחסן, הם לא ייפסדו הפירות האלה, לא כל שכן שיהיה אסור, אז על כל הארבע השוואות שניסינו להשוות, הגמרא נשארת תיקו, השאלות האלה יישארו לעמוד, אין עליהם הכרעה. במשנה למדנו הלכה, אם הגג לא קיבל איתום כמו שצריך, לא שם מוזפת כמו שצריך, וכשיורד גשם, יש דלף שחודר לתוך הבית ומטפטף, והוא בדיוק מטפטף על גבי פירות. מותר לקחת איזושהי קערה לחסות את הפירות. הוא מחסין את הפירות בכלים מפני הדלף. כאן אנחנו מדברים על פירות. פירות בדרך כלל הם ראויים לאכילה ביום טוב, אז הם לא מוקצה. אז בוודאי אפשר לקחת כלי, לטלטל כלי בשביל פירות כאלה. יש ויכוח בין אולה לבין רבי יצחק, האם אני יכול גם לקחת כלי לצורך איזשהו חפץ, איזשהו כלי שהוא בעצמו מוקצה. מביאה הגמרא, אמר אולה, ואפילו אבירא דלבני, גם יש לי כאן לבנים, שמונחים אחד על השני וביניהם יש אוויר ודולף עליהם גשם והוא הורס אותם, אני יכול לקחת קערה ולחסות את אותם לבנים. למרות שהם מוקצה, מותר לי לטלטל כלי לצורך דבר המוקצה שאינו ניטל ביום טוב. רבי יצחק חולק בדיוק על הנקודה הזאת, לכן הוא אמר רק פירות הראויים לטלטל מותר לצורכם לטלטל כלים אחרים להגן עליהם. אבל לבנים שהם מוקצים והם אסורים בטלטול, אני לא יכול לקחת כלי, לטלטל כלי לצורכם. ואז דרבי יצחק לטעמי, רבי יצחק הולך לשיטתו. דאמר רבי יצחק, אין כלי ניטל בשבת או ביום טוב, אלא לצורך דבר שהוא בעצמו הניטל בשבת או ביום טוב. אני לא יכול לקחת כלי לצורך דבר שהוא בעצמו מוקצה. אז אם כן יש ויכוח, בין אולה לבין רבי יצחק, אם מותר לי לקחת כלי, לטלטל אותו לצורך דבר שהוא בעצמו לא מטלטל. מביאה הגמרא הוכחות לכאן והוכחות לכאן. תנן הוכחה לרבי יצחק. מכסין את הפירות בכלים. תדייק מכאן, דווקא פירות שהם אפשר לטלטל אותם. אין, לצורכם אפשר לטלטל כלי כדי שהם לא יתקלקלו. אבל לצורך אווירה דליבני, לבנים שביניהם יש אוויר, לא, לא יתירו לטלטל כלי לצורכם. אבל ההוכחה לרבי יצחק היא קושייה על אולה, מה הוא יתרץ? הוא הדין דאפילו אווירה דליבני. גם לטלטל כלי לצורך לבנים שיש ביניהם אוויר גם כן יהיה מותר. והיידי דתן הרישה משילין פירות, מאחר ותחילת המשנה עוסקים בזה שאפשר לשלשל פירות דרך ארובה לתוך הבית, מדברים על פירות, תנה סייפה נמי מכסין את הפירות, לכן גם כשמדברים על דלף שדולף מהגג וצריך לחסות כדי שהדלף לא יקלקל, מדברים על פירות. מביאה הגמרא הוכחה נוספת לרבי יצחק, בהמשך המשנה תנן, וכן אפשר לחסות מהדלף כדי יין וכדי שמן קדים. אתה לא יכול לומר שאגב שנאמר בתחילת המשנה קדים, אז כתוב גם כאן קדים. כי הרי בתחילת המשנה לא דיברנו על קדים של יין ושמן. בכל זאת המשנה נוקטת אותם כדוגמה, שמותר לחסות מפני הדלף שדולף מהגג כדי יין וכדי שמן. למה לוקחים דווקא דוגמאות של קדים שהם לכאורה אינם מוקצים? כי רק לצורכם לכאורה מותר לטלטל כלי כדי לחסות אותם, ולא לצורך דבר המוקצה. דוחה הגמרא, לא. אחא במאי עסקינן, ביין ושמן דטיבלה, שהם טבל, שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, והם בעצמם מוקצים. הם אסורים בטלטול, כי הם לא ראויים לשתייה. אז אם כן, למה באמת המשנה נוקטת שתי דוגמאות? שאפשר לחסות פירות מפני הדלף, ואפשר לחסות כדי יין וכדי שמן מפני הדלף, כדי לומר חידוש. לא רק פירות שהם עצמם אפשר לטלטל אותם, אז מותר לצורכם לטלטל כלי, אלא אפילו בשביל כדי יין ושמן שהם טבל, שאותם אי אפשר לטלטל, אפילו לצורכם אפשר לטלטל כלי כדי שהם לא כדי שלא ישפך עליהם דלף והם יתקלקלו. החינם מסתבר, ועוד יותר מזה, מסתבר דווקא לומר שכדי יין ושמן מדברים שהם של טבל. דייסל כדתך כדי יין וכדי שמן שהם מתוקנים, דייתירה. אז למה צריכים להביא את הדוגמה הזאת? התנאי לרישה פירות, הרי בתחילה, מקודם לכן במשנה כתוב שמותר לחסות כלי כדי לחסות פירות, מותר לטלטל כלי כדי לחסות פירות, אז למה שיהיה אסור לטלטל כלי כדי לחסות כדי יין וכדי שמן? ואם כן, מכאן יש לנו ראיה לכאורה לדבריו של אולה שאומר שמותר לטלטל כלי גם לצורך דבר המוקצה שאינו ניטל בשבת ויום טוב. דוחה הגמרא. האמת שמותר לטלטל כלי רק לצורך דבר שהוא עצמו לא מוקצה. ולמה כתוב כאן כדי יין וכדי שמן אחרי שכבר דיברנו על פירות? הצריך עלי, צריך להשמיע שכדי יין וכדי שמן מותר גם לצורכם לטלטל כלי. סל קדת החמינה, פירות אם ידלוף עליהם מים, הם ירכיבו להפסד מרובה. כזה חששו והתירו לטלטל כלי כדי להגן עליו. אבל אם יתפטף מים לתוך כדי יין, לתוך כדי שמן, זה לא הפסד מרובה, וזה רק להפסד מועט, לזה אולי לא חששו ויהיה אסור לחסות מפני הדלף, כמה שמלן שגם בשביל הפסד מועט חששו והתירו לחסות את כדי היין וכדי השמן. מביאה הגמרא ראיה נוספת לדעתו של אולה, שמותר לחסות אפילו דבר שהוא בעצמו מוקצה, מותר לי לצורכו לטלטל כלי כדי להגן עליו. תנן, נותנין כלי תחת הדלף בשבת. אני יכול לקחת כלי, איפה שדולף מים, לשים אותו במקום שדולף, כדי שכל מה שדולף ייכנס לתוך אותו כלי. זאת אומרת, אני מטלטל את הכלי לצורך המים שדולפים, שהם בעצמם מוקצים לכאורה, כי הם לא ראויים לשתייה. אתה רואה שמותר לטלטל כלי לצורך דבר שאינו ניטל. דוחה הגמרא זה לא ראיה, כי יכול להיות שמדובר פה בדלף שהוא צלול, הראוי לשתייה, לפחות לבהמה, לכן לא מוקצה. מביאה הגמרא ראיה אחרת לדעתו של אולה שמותר לטלטל כלי אפילו לצורך דבר שאינו ניטל. תשמע, פורסין מחצלת על גבי לבנים בשבת, כדי שהמים לא ימחו את הלבנים. לבנים הם מוקצים בשבת, ובכל זאת מותר לטלטל את המחצלת לצורכם. למה הלבנים הם מוקצים? כי הם מיועדים לבניין, מקצים אותם לבניין, לא משתמשים בהם ביום טוב ובשבת. דוחה הגמרא, מדובר פה בלבנים כאלה שהם לא מוקצים, שהם מיועדים לישיבה. דייתור מבניינה, אחרי שסיימו לבנות, נשארו כמה לבנים ומייחדים אותם לישיבה. דחזה למסגה עליו, הם ראויים לשבת, להישען עליהם. מביאה הגמרא, ראיה אחרת לעולה שמוטל טלטל כלי, אפילו לצריך דבר שהוא בעצמו לא מטלטל. תשמע, פורסין מחצלת על גבי אבנים בשבת. שאם ירד גשם על גבי האבנים האלה הם יירטבו, וכשאני רוצה אחר כך לבנות בהם מבנה, יצטרכו לייבש אותם, ואו אם יבנו את המבנה, אז המבנה יהיה רטוב ולח, משך הרבה זמן ייקח לו להתייבש. אתה רואה שאפילו לצורך דבר המוקצה מותר לטלטל כלי. תרץ את הגמרא, מדובר פה באבנים שהם לא מוקצים. איך יכול להיות אבנים שהם לא מוקצים? באבנים מקורזלות, חדודות ורקות, שבזמנם היו נוהגים להשתמש בהם כדי לקנח בבית הכיסא. ולכן הם לא מוקצים, דחזיין לבית הכיסא. מביאה הגמרא ראיה נוספת לדעתו של אולה שמותר לטלטל כלי אפילו בשביל דבר המוקצה. תשמע, פורסין מחצלת על גבי כברת של דבורים, של דבש, בשבת. בימות החמה, כדי להגן עליהם מפני החמה, על הדבורים. ובימות הגשמים, כדי להגן על הדבורים מפני הגשמים. בלבד שלא יתכוון לצודם, לצוד את הדבורים. דבורים הם מוקצים. איך מותר לי לטלטל מחצלת כדי לחסות את הכברת לצורכם? אתה רואה מפה שמטלטלים כלי גם לצורך דבר שאינו ניטל. דוחה הגמרא, אתם נמי דאיקא דבש. הוא לא מטלטל את המחצלת בשביל הדבורים, הוא מטלטל את המחצלת בשביל הדבש. והדבש הוא דבר המותר, הוא דבר הניטל. אמר לרב עוקבא ממיישן לרב אשי, התנח בימות החמה. הכלל הוא שבכברת יש דבש בקיץ, בחורף אין דבש. אז בקיץ הוא יכול להיות שמכסה מפני החמה את הכברת, כי יש שם באמת דבש. אבל בימות הגשמים, בחורף, אין דבש בכברת. מה יקל למימר? איך מותר לחסות בימות הגשמים מפני הגשמים? אז רב אשי בעצמו, שאותו שאל רב עוקבא ממיישן את השאלה, הוא בעצמו תירץ תירוץ בעמוד הבא, שלוש שורות מלמעלה, שבאמת לא מדברים פה בימות הגשמים, אלא בגשמים. מדברים פה בחודש תשרי, ימי חודש תשרי, ימי חודש ניסן, שעדיין יכולים לרדת גשמים. אבל זה עדיין קיץ. ולכן יש דבש. אבל הגמרא מתרצת תירוץ אחר לפניכם. לא נצריך אלא בחורף, למה מגנים עם המחצלת מפני הגשמים על הכברת? הרי לכאורה אין שם דבש. מדובר לאותן, לא נצריך אלא לאותן שתי חלות שעבה שמלאות דבש, שבחורף משאירים אותם בכברת כדי שיהיה לדבורים מה לאכול, והם לא יעזבו את הכברת. אז לצורך אותו דבש, הוא מכסה את הכברת בימות הגשמים. שואלת הגמרא, גם אותם שתי חלות, אז מה אם יש בהם דבש? אבל מוקצות אין לצורך הדבורים. אז עדיין, אם אתה מתיר לטלטל מחצלת לצורכם, יש לי ראיה לעולה שמותר לטלטל כלי לצורך דבר שאינו ניטל בשבת. מתרצת הגמרא אחר במה הסקינן, שבערב שבת חישב עליהם, על אותם חלות דבש, שהוא מעוניין לאכול מהם לאכילת אדם. ולכן הם לא מוקצים, אז יהיה מוטלטל לטלטל את המחצלת לצורכם. שואלת הגמרא, אבל אם הוא לא חישב עליהם, מהי? אם החלות דבש האלה מיועדים רק לדבורים, אז אסור לטלטל מחצלת לצורכם? אסור? אז אם כן, יש לי שאלה. כי עד איתני, עד שהברייתא מחפשת מקרה שיהיה אסור לטלטל מחצלת בשביל לחסות את הכברת, על איזה מקרה הוא מדבר? הברייתא כותבת, פורסים מחצלת על גבי כברת דבורים בשבת, בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, ובאיזה מקרה אסור, ובלבד שלא יתכוון לצוד, שלא יתכוון לצוד את הדבורים. זה המקרה שאסור לטלטל את המחצלת, אין מקרה אחר? ואם הוא מטלטל את המחצלת לצורך אותם חלות דבש שמיועדים רק לדבורים, והם מוקצים, יהיה מותר לטלטל את המחצלת? אם גם אז יהיה אסור, אז אם ככה, עד איתני, ובלבד שלא יתכוון לצוד, לפלוג ולתנה בדידה, שיחלק באותו מקרה שהוא מכסה את הכוורת בשביל הדבש, שיש מקרה שזה אסור ויש מקרה שזה מותר. באמת דברים אמורים שמותר, שחישב עליהם על אותם חלות דבש לאכילת אדם. אבל אם הוא לא חישב עליהם לצורך אכילת אדם, יהיה אסור. למה צריך לדבר על מקרה? בלבד שלא יתכוון לצוד, שרק אז יהיה אסור. עונה הגמרא, באמת אחי כאמר, מדובר פה על מקרה שהוא כן חישב עליהם, ואף על פי שחישב עליהם, הוא צריך להיזהר, ובלבד שלא יתכוון לצוד את אותם דבורים, אלא שעיקר הכוונה שלא תהיה לצורך הדבש. שואלת הגמרא, רגע, אם הוא מתכוון לחסות את הדבורים, אז יהיה אסור לו לפרוס מחצלת? למה? דבר ש... ואם אינו מתכוון, אז יהיה מותר? אם אני מכסה את הכוורת, בפועל הדבורים ניצודים שם, רק אני לא התכוונתי לזה. אני התכוונתי לחסות את הכוורת כדי לשמור על הדבש. מה, זה יהיה מותר? רק שאני צריך, בלבד שלא התכוון לצוד, אני צריך להיזהר לא להתכוון בשביל לצוד את הדבורים? על מה מדברים פה? חלות דבש, שבאיזה מקרה אני אומר, שאנחנו אומרים, בימות הגשמים, חלות דבש, חישב עליהם לצורך אכילת אדם, ולכן הם לא מוקצים. מה אכפת לי? כן מוקצים, לא מוקצים. לפי דעתו של רבי שמעון, מאוד מקלים בדיני מוקצה, אז אין לי בעיה עם זה שהחלות דבש מיועדים לדבורים. כל מה שאנחנו נושאים ונותנים פה, זה לפי דעתו של רבי יהודה שמחמיר בדיני מוקצה. אז אם כן, מה עוזר אם אדם פורס מחצלת על גבי כוורת, והוא צד דבורים, רק הוא לא מתכוון לזה. הוא מתכוון לחסות את הדבש. לפי דעתו של רבי יהודה זה לא משנה לנו מה הוא מתכוון, מה הוא לא מתכוון. צדת את הדבורים, על זה לבד הוא יהיה חייב. במה הקימת? לפי מי העמדנו את המשנה, את הברייתא, שאמרנו מה הסיבה שמותר לחסות את הכוורת שיש בפנים שתי חלות דבש שמיועדים לדבורים? למה זה בכל זאת מותר? כי האדם לפני שבת חישב שהוא רוצה שהדבש הזה יהיה ראוי לאכילת אדם גם כן. כי אחרת זה יהיה מוקצה. אז העמדת את זה כמו דעתו של רבי יהודה, דעית לאיסור מוקצה. לפי דעתו של רבי שמעון הוא מקל מאוד בדיני מוקצה. לפי דעתו גם אם הדבש מיועד רק לדבורים, הוא לא נחשב מוקצה ומותר לטאטא לצורכו את המחצלת, אפילו לפי דעתו של רבי יצחק. אז אם ככה פה הברייתא העמדת כמו רבי יהודה, עם הסיפה, בוא תאמר את המשך הברייתא, מה כתוב? ובלבד שלא יתכוון לצוד. ואפילו אם בסופו של דבר יהיה דבורים שניצודו שם, אני לא התכוונתי. דבר שאינו מתכוון מותר. אתה יודע מי אומר דבר שאינו מתכוון מותר? הטען לפי דעתו של רבי שמעון דאמר דבר שאינו מתכוון מותר. כי לפי דעתו של רבי יהודה, בין אם הוא מתכוון בין אם הוא לא מתכוון, אני מסתכל על המעשה. הוא צד את הדבורים, אז על זה לבד הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, בתסברא דרבי שמעון? מה, את קודם כל איך הבנת את הברייתא? הוא צד את הדבורים, ובכל זאת רבי שמעון מתיר? רק יש לך קושייה, יש לך קושייה. איך אתה מעמיד את הברייתא כמו רבי יהודה? אם זה כמו רבי יהודה, אז מה אכפת לי אם הוא מתכוון או לא מתכוון? רגע, ואם זה לפי רבי שמעון, כן אכפת לי אם הוא מתכוון או לא מתכוון? דבר שאינו מתכוון מותר? ואם הוא צד את הדבורים, רק הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון לחסות את הדבש, זה יהיה מותר. לפי רבי שמעון, כל מה שהוא אומר דבר שאינו מתכוון מותר, זה רק במקרה כזה, שלא חייב להיות שהמלאכה תתבצע. אני יכול לומר, לא התכוונתי שתהיה מלאכה, אם באמת יכולה להיות מציאות שהמעשה שעשיתי לא ייצור מלאכה. אז אני יכול לומר, אני התכוונתי למקרה הזה. אבל אם אין מציאות כזאת, שהמעשה שאני עושה לא תצא ממנו מלאכה, אז מה פירוש לא התכוונתי? אז מה עשיתי בעצם? רבי שמעון מודה שזה נקרא דבר המתכוון. רבי ורבה, דאמרי תרווי, שניהם שהם חולקים בהרבה מקומות בש"ס, במקרה הזה הם שניהם מסכימים. מודה רבי שמעון, שלא אומרים דבר שאינו מתכוון מותר, כשזה בפסיק רשע ולא ימות. אחד שוחט תרנגולת, אומר, תשמע, הקרבולת הזאת שלה מצא חן בעיניי, של התרנגול הזה, אני חתכתי את הראש, לא בגלל שהתרנגול ימות, חלילה. אני מאוד מאוד אוהב תרנגולים, לא רוצה שהם ימותו, רק את הקרבולת אני רוצה. לא רציתי שהוא ימות. מה זאת אומרת לא רצית? חתיכת ראש שווה תרנגול מת. אז מה זאת אומרת לא התכוונתי? זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון. רבי שמעון מודה לזה. כאן כשאתה מכסה את המכוורת והדבורים ניצודו, מה אתה אומר? אל תתכוון לזה? מה אל תתכוון לזה? מה זה משנה אם אתה לא מתכוון? מציאות שצדת את הדבורים. רבי שמעון גם מודה שזה אמור להיות חייב. אז אם כן, הברייתא בכל מקרה לא יכולה להיות מובנת. אם אתה אומר שהוא באמת מכסה את הכוורת בצורה כזאת, שהוא סוגר על הדבורים ולא נותן להם לצאת. כי אם הוא באמת צד אותם, גם רבי שמעון מודה שזה יעשו, רק צריך להעמיד את הברייתא בצורה אחרת. לעולם כולה רבי יהודה היא. באמת כל הברייתא כמו דעתו של רבי יהודה, כמו שהעמדנו. שמה הסיבה באמת שיש אפשרות לחסות עם המחצלת את החלת, את הכוורת, זה מכיוון שבכוורת יש חלות דבש, שחישבתי בערב שבת שהחלות האלה אני רוצה לתת לאכילת אדם גם כן. ולכן רבי יהודה מודה שזה מותר. אם ככה, איך יכול להיות שאפשר לחסות את הכוורת עם הדבורים, ואתה אומר, הוא בלבד שלא יתכוון לצוד. אך במעסקינן דאית בי קווי, יש חלונות בדפנות של הכוורת, רק שהדבורים לא תמיד שמים לב לזה. לכן, גם אם אני מכסה לגמרי את פתח הכוורת, מלמעלה, עדיין זה לא צידה גמורה. ולא תימה, בברייתא, אל תאמר, לפי דעתו של רבי יהודה, ובלבד שלא יתכוון לצוד, ואז אתה תאמר שאם הוא צד, רק הוא לא יתכוון, זה יהיה מותר. כי אם בפועל הוא צד את הדבורים, בין אם הוא יתכוון לזה ובין אם הוא לא יתכוון לזה, הוא יהיה חייב. אלא אימה בלבד שלא יעשנה כמצודה. שלא יעשה את הכוורת למלכודת שהוא לוקד בה את הדבורים, אלא יאפשר לדבורים פתחי מילות. שמשם הם יוכלו לברוח. הוא מכסה מלמעלה, אבל שיהיו חלונות מסביב שדרכם הדבורים יוכלו לברוח. שואלת הגמרא, אם הוא עושה את הכוורת כמצודה, זה שהוא יהיה חייב, פשיטה, מה החידוש של הברייתא? תרץ את הגמרא, מהו דתימה? אני הייתי סבור לומר, זה צידה? לצוד את הדבורים? מי מחפש לצוד דבורים? להפך, מחפשים להעיף אותם. דווקא, מתי אני אומר שיש מלאכת צידה? דבר כזה שבמינו ניצודים. דווקא סוגי חיות, עופות, מהסוג חיות ועופות האלה, אנשים מחפשים לצוד אותם. רק אז אסור לצוד בשבת. אבל דבורים, שהם דבר שלא במינו ניצוד, אין דרך בני אדם לצוד דבורים. אז אולי הם מותר לצוד אותם בשבת כמה שמלן, שגם דבורים שאין דרך לצוד אותם, גם אותם אסור לצוד. רב אשי אמר, תירוץ נוסף, מה אתה שואל? אם אתה מכסה את הכוורת רק בגלל הדבש, ולכן זה מותר לפרוס מחצלת על גבי כוורת, כי הדבש הוא דבר המותר בטלטול, ואני מטלטל לצורך דבר המותר בטלטול, אז כל זה טוב דווקא בימות החמה, שאז יש דבש. אבל בימות הגשמים, שהטבע של הכוורת שאין אז דבש, אז אם כן, איך יכול להיות שאתה מכסה מפני הגשמים? אומר רב אשי, לא מדברים פה בימות הגשמים. מי קטן בימות החמה ובימות הגשמים? כתוב שהוא מכסה בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. קטני. זה לא חייב להיות שזה בחורף, לא חייב להיות שזה בקיץ, אלא ביומי ניסן וביומי תשרי, שזה עדיין קיץ בערך, סתיו, אביב, דאיקה חמה ואיקה גשמים. יש גם יום אחד שמש, יום אחד גשם. וזה ימים שאיקה דבש, זה זמן שהדבורים נותנים דבש. ולכן, מרבי יצחק, גם לפי דעתי, שמוטל טלטל כלי רק לצורך דבר הניטל בשבת, מוטל לחסות את הכוורת הזאת בשבת. כי יש שם דבש, לימים כאלה שיש שם דבש, ולכן מוטל לחסות אותם במחצלת. הלכה נוספת שלמדנו במשנה. ברגע שדולף גשם דרך הגג, ונותנים כלי תחת הדלף, כדי שכל המים ישפכו לתוך הכלי ולא יטנפו את כל הבית. מותר לעשות את זה אפילו בשבת, וכל שכן ביום טוב. תנא ברייתא, מטפטף עוד ועוד ועוד מים לתוך הכלי, והכלי מלא. עכשיו, אם הגשם, הדלף ימשיך לדלוף, אז זה כבר יוצא החוצה מתוך הכלי, ושוב פעם הוא מטנף את כל הבית. הוא רוצה ללכת לרוקן את הכלי, ולשים את הכלי שוב ריק. האם זה מותר? אומרת הברייתא כן. אם נתמלא הכלי במים, שופך את המים לחוץ ושונה, מחזיר אותו, ואינו נמנע. כל היום הוא יכול לרוקן את המים, להחזיר את הכלי כדי לקבל את שוב את הדלף. יתמלא, מרוקן אותו, ממלא שוב ככה כל היום. מספר את הגמרא. בי ריחיה דאבאיה, המקום של הריחיים, שהיו תוכנים בו חיטים לעשות קמח, שהיה בבעלותו של אבאיה, והוא היה עשוי מיטית. הגג נפחת והתחיל לדלוף מים מהגג, והריחיים התחילו להיות נמוכים. הוא ניסה לשים כלים כדי לקבל את הדלף ולשפוך, אבל לא היה לו מספיק כלים. ובינתיים דלף מים מהתקרה והורס לו את כל הריחיים. אבאי רואה דבר כזה, הוא רץ מהר למורו ורבו, רבא, אתה לקמי דרבא, מה עושים? אמר לי, בעיקרון, יש לך בעיה רצינית, אבאי, מה תעשה? מה יש לך לעשות? הרי, אסור לך לפנות את האבן, את הריחיים החוצה מהמקום שבו דולף המים, זה מוקצה. אבל מה כן? יש לי בשבילך יצא, מאוד טובה מה שתעשה. זיל איילי לפוריח לאטם. תכניס את המיטה שלך, חדר שינה תעשה שם, איפה שהריחיים. ואז יוצא, דלהבי, הריחיים הופכים להיות דבר מאוס. לא נעים להיות ליד אבן, לישון ליד אבן ריחיים ככה. זה כמו גרף של רי, זה כמו כלי שבמחילה מכבוד הלומדים, שמתפנים לתוכו, שהוא מלא בצועה, שמותר לפנות אותו אפילו בשבת. לא השפע. ואז כשהריחיים הפכים להיות כמו גרף של ראי שמפריעים לך פה בחדר שינה, אפקי, אתה יכול להוציא את זה למקום אחר, שם אין דלף של מים. אביי, כשהוא שמע את ההוראה הזאת, הוא מאוד התפלא. יתיב אביי וקקש עלי, איך אפשר לעשות דבר כזה? וכי עושים גרף של ראי לכתחילה? וכי מותר לי לגרום שיהיה לי דבר מאוס בחדר שינה כדי שיהיה לי מותר לפנות את הדבר המאוס הזה? אם יש דבר מאוס אני יכול לפנות אותו, אבל לעשות שיהיה גרף של ראי לכתחילה וכי זה מותר, זה הרי אסור. עד האחי, מספר את הגמרא, בינתיים כשהוא חשב והסתפק האם מותר להכניס את המיטה לחדר ואז לפנות את הריחיים, נפל בריחי דאבאי, מחמת המים הצליחו להמיס ולעשות נימוח את הריחיים, והוא נפל ונשבר. אז אביי אמר שראוי לו העונש הזה, שזכה כולנו לכל הברכות, תהי לי דאברי אדמר, על זה שעברתי על דבריו של רבא, ולא מהר הכנסתי את המיטה לאותו חדר ופיניתי את הריחיים, אלא התמעמדתי והמתנתי והסתפקתי, אז על זה קרה מה שקרה. באמת, בתוספות מביא שתי הסברים, למה באמת רבא אמר לו להכניס את המיטה למקום הריחיים, הרי באמת אין עושים גרף של ראי לכתחילה. אז פירוש אחד הוא אומר, באמת כבר היה שם כמו גרף של ראי, כבר היה שם מלא מים וכדומה. הסבר נוסף הוא אומר, שמכיוון שיש פה הפסד מרובה של הריחיים, אז התירו כן לעשות גרף של ראי במקרה כזה. בגלל הפסד הריחיים. או כמו שאמרנו, פריש ראשון, כי כבר ירדו גשמים בבית, אז לכן התירו. אמר שמואל, גרף של ראי, כלי שמתפנים בו לצועה, והווית שמטילים בו ממי רגליים, של ממי רגליים, מותר בשבת להוציאן להשפעה, אפילו שזה מוקצה מחמת מיעוס, משום כבוד הבריות התירו לפנות את הגרף והווית להשפעה. עכשיו, כשהוא מרוקן אותם, עכשיו הם כבר לא מלאים צועה או מרגליים. איך הוא יכול לטלטל אותם, להחזיר אותם הביתה? זה כבר גם לא לצורך כבוד הבריות. לכן הוא, כשהוא מחזירו, נותן בו מים בתוך הכלי, והמים האלה ראויים לבהמה, ואז יוצא שהוא מטלטל את הכלי אגב המים, והוא יכול להחזיר את זה חזרה הביתה. הוא מחזירו. בני בית מדרש היו סבור מינה, בהתחלה הם היו סבורים לומר ששמואל מזה שהוא נקט גרף של ראי, כלי של ראי מוטל להוציא להשפע. דייקו מזה, אגב מה נעין, כלי המוקצה שלו, גם אם הוא מוקצה, קל יותר מאשר שמוקצה מחמת גופו, כמו אבן. אז הם היו סבורים לומר, אם יש בתוך הכלי ראי, מותר אגב הכלי להוציא את הראי. אבל את הראי עצמו, בפני עצמו יהיה אסור, לא. מביאה הגמרא ראיה, תשמע שגם את הראי עצמו מותר לפנות. דהו אכברת, היה אכבר, דהשתכח בי איספר מקי דרבשי. הוא נמצא בין הבשמים של רבשי. אמר לו רבשי, לאלה שהיו שם, נקטה בצוציתה בזנב ובשיער והפקוע, תוציאו אותה מפה. רואים מפה שאפילו את הדבר המאוס עצמו אפשר לפנות לכתחילה. משנה הבאה מתחלקת לשלושה חלקים. בעצם כל המשנה עוסקת באיסורים שחכמים אסרו מדרבנן ביום טוב ובשבת. רק יש חלק אחד שעוסק דברים שהם אסרו, דבר הרשות. החלק השני זה דבר שיש בו קצת מצווה. והחלק השלישי זה דברים שיש בהם מצווה ממש, שחכמים אסרו בשבת ויום טוב. כל שחייבין עליו, כל דבר שאסרו מדרבנן לעשות אותו בשבת, בין אם זה משום שבות שאסרו מדרבנן בדבר שאין בו שום מצווה, בין אם זה דבר שיש בו קצת מצווה, מה שנקרא משום רשות, ובין אם זה דבר שהוא ממש משום מצווה גמורה, מקרים שהם אסורים בשבת חייבים עליהם מדרבנן גם ביום טוב. והמשנה מפרטת על כל אחד מהחלקים, על כל אחד מהחלקים כמה דוגמאות. ואלו הן דברים שהאיסור שלהם משום שבות, שאין בזה שום מצווה. לא עולין באילן, אסור לעלות על גבי אילן בשבת ויום טוב. ולא רוכבין על גבי בהמה. ולא שתין, לא שוחים על פני המים. ולא מטפחים, לא מוחים כפיים. לשמחה ושיר. ולא מספקין את הכפות ידיים על הירך, על הרגל. לשמחה, וכדומה, ולא מרקדים ברגליים. אלה הם הדברים שהם משום שבות, דברים שחכמים אסרו אותם בדבר שאין בו אפילו קצת מצווה. ואלו הם דברים שחכמים אסרו למרות שיש בהם קצת מצווה, שהם משום רשות, לא דנים דינים, דיינים, ולא מקדשים אישה, ולא חולצין עם אחד שאח שלו נפטר בלי ילדים. אז יש לו מצווה לייבם את האלמנה. והילדים שיוולדו יהיו על שם אחיו. אם הוא לא רוצה לייבם את היבמה הזאת, אז במקום גט, כאן לא שייך גט כי הורי לא קידש אותה, אבל בכל זאת יש איזושהי זיקה שהיא זקוקה לו, אז הוא חולץ לה, עושים חליצה את הסנדל, וזה גורם שתהיה מותרת לשוק, אז אסור לעשות את זה בשבת ויום טוב, למרות שיש בזה קצת מצווה. ולא מייבמים בשבת ויום טוב. אז אלה הם דברים שיש בהם קצת מצווה, בכל זאת חכמים אסרו לעשות אותם. ואלו הן הדברים שיש בהם משום מצווה גמורה, ובכל זאת חכמים אסרו לעשות אותם. לא מקדישים חפץ להקדש, ולא מעריכין. אדם לא יאמר ערך של עצמי או של אדם פלוני, שהוא מקבל על עצמו לתת אותו לבדק הבית. כמה בן אדם צריך לתת, כשהוא אומר ערך אדם פלוני, כמה זה הערך שהוא צריך לתת? אז בסוף ספר ויקרא, סוף פרשת בחוקותיים, מובא כל אחד אם הוא זכר או נקבה, ואיזה גיל, ולפי זה קובעים מהערך. אסור לעשות את הנדר הזה בשבת ויום טוב. וכן לא מחרימין, אסור להקדיש בלשון חרם, חפצים לבית המקדש. ולא מפרישין, לא מגביעים תרומה ומעשר. אסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת ויום טוב. כל אלו, ביום טוב נאמרו שהם אסורים, וקל וחומר שהם אסורים בשבת, שבת חמורה יותר. כאן המשנה מביאה את הכלל המפורסם. אין הבדל במלאכות שאסורים מהתורה ובאיסורים שאסורים מדרבנן בין יום טוב לבין שבת, אלא רק בדבר אחד. לעשות מלאכה לצורך אוכל נפש בלבד, שזה ביום טוב מותר ובשבת אסור. עכשיו הגמרא הולכת ומבררת כל אחד מהאיסורים מדרבנן, למה חכמים אסרו? למדנו שחכמים אסרו שלא יהיו עולים בשבת ויום טוב באילן. למה שיהיה אסור לטפס על עץ בשבת ויום טוב? גזירה שמה יעלה ויתלוש ענף מן המחובר, יעבור על איסור של קוצר. ומה הסיבה שחכמים גזרו שלא יהיו רוכבים על גבי בהמה? אז בהתחלה הגמרא רצתה לומר שהסיבה היא גזירה שמה, מכיוון שכל כך קל לו ללכת, הוא יבוא לצאת מחוץ לתחום. שמה יצא מחוץ לתחום, יותר מ-2,000 אמה מחוץ למקום שהוא קנה שביטה או מחוץ לעיר. שואלת הגמרא, שמה מינה כמו דעתו של רבי עקיבא, שאומר שאיסור תחומין הוא מדאורייתא? זה שאסור לצאת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר זה איסור מהתורה, שבשביל זה חכמים צריכים לגזור שלא ירחבו על גבי בהמה כדי שלא יבואו לעבור על איסור מדאורייתא? כי אם כל האיסור של תחומים הוא כמו ששאר החכמים אומרים, שזה רק איסור מדרבנן, אז חכמים לא יאסרו לרחוב על גבי בהמה כדי שלא יבואו לצאת מחוץ לתחום. לא גוזרים גזרה כדי שלא יבואו לעבור על מלאכה דרבנן. אלא, אין מכאן ראיה לרבי עקיבא, אלא הגזרה למה חכמים אסרו לרחוב על גבי בהמה, שמא יחתוך ממחובר זמורה כדי להקות על הבהמה כדי שתלך כמו שהוא רוצה. כי זה נחשב מלאכת קוצר מהמחובר. ומה הסיבה שלא שתין על פני המים שאסור לשחות בשבת ויום טוב? גזרה שמה הוא יעשה הריגה מקני גומה ויעשה כמין חבית ארוכה של שייטין שלומדים לשוט על גבה. ומה הסיבה שלא מטפחין, לא מוחאים כפיים בשבת ויום טוב ולא מספקין, לא מקים עם הכף על הרגל על הירך ולא מרקדים ברגליים? גזרה שמה הוא יתקן כלי שיר. אבל תוספות כבר בדף למד עמוד א' מביא שבזמננו שלא רגילים לתקן כלי שיר ואין לנו בקיאים לתקן כלי שיר, אז לא חוששים לזה. כמובן שכל זה דווקא לפי אותם קהילות שמקלים, אבל אלה שנפסק אצלם להלכה שאסור להם למחוא כפיים ואסור להם לרקוד בשבת ויום טוב, ודאי שצריכים להחמיר. עד כאן דיברנו על אותם הדברים שחכמים אסרו לעשות, דברים שהם בהם אפילו קצת מצווה. ואלה הן הדברים שחכמים אסרו בדברים שיש בהם כן קצת מצווה שמשום רשות. אז קודם כל, לא דנין, חכמים אסרו לדון בשבת ויום טוב. שואלת הגמרא, לדון זה רק קצת מצווה? והרי אדם שדן דין צדק, מצווה כעביד, כמו שכתוב, ושפטתם צדק. למה זה רק קצת מצווה? עונה הגמרא, לא מדובר פה בדיין הכי גדול. לא צריך דאיקא דעדיף מיני, יש כאן דיין גדול יותר. אז אם כן, על הדיין הגדול יש את העול לדון, והדיין הקטן יותר שהוא דן, זה רק קצת מצווה. ובכל זאת, החכמים אסרו את זה. דבר נוסף, ולא מקדשין, אסור לקדש אישה בשבת. למרות שזה קצת מצווה, שואלת הגמרא, זה רק קצת מצווה? והמצווה כעביד, יש מצוות פריה ורבייה, שזו המצווה הראשונה מהתרי"ג מצוות. עונה הגמרא, לא צריכה, מתי זה נקרא רק קצת מצווה ולא מצווה גמורה? מתי שהוא כבר קיים מצוות פריה ורבייה? דאית לי אישה ובנים, לפי בית שמאי כשיש לו שני בנים, לפי בית הלל כשיש לו בן ובת, ואז זה רק קצת מצווה, כי הפסוק אומר, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, דורשים במסכת יבמות, כמו שרש"י מביא דף סמך א', שאם מביא אדם ילדים בנערותו, יביא גם בזקנותו. אין אתה יודע איזה מביניהם יהיה נחת מהם. אז זה רק קצת מצווה. לא חולצין ולא מייבמין, שזה רק קצת מצווה. שואלת הגמרא, למה זה רק קצת מצווה? והמצווה גמורה כעביד. התורה אומרת, יבמה יבוא אליה, ואם לא יחפוץ, אז וחלצה נעלו. זה מצווה גמורה. עונה הגמרא, המצווה היא באח הגדול מבין האחים. לא צריך דאיק האח גדול ממנו, ומצווה בגדול שבין האחים לייבם ולחלוץ. ואם כן, זה שהצעיר יותר מייבם וחולץ, זה רק קצת מצווה. עכשיו, עד לפה הסברנו למה זה לא מצווה גמורה, אלא זה רק קצת מצווה. אבל מה באמת הסיבה שחכמים אסרו לעשות את אותם הדברים? וכולו אותם המאי, גזרה שמה יכתוב, לא דנים שמה יכתוב פסק דין, לא מקדשים שמה יכתוב שטר אירוסין, לא יחלוץ שמה יעשה שטר חליצה, ולא ייבם שמה יכתוב כתובה ליבמה. עד כאן דף למדבב.